שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם לרבנו הרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן. נדמה לי שבפעם הקודמת סיימנו את חלק ב', נכון? איזה יופי שאנחנו מכוונים לאמת. ובכן, אנחנו בחלק שלישי. אם סיימנו את החלק השני, צריך להתחיל את החלק השלישי. ומה טוב יותר מאשר להתחיל בפרק א' של החלק השלישי? בעניין רוח הקודש והנבואה. לפני כן עסקנו בכל מיני עניינים שקשורים לנפש האדם, לעולם, לקדוש ברוך הוא. אבל כל הדברים האלה במידה רבה הם במסגרת הטבע עדיין. למרות שבסוף החלק השני התחלנו לגעת בעניינים שהם התגברות על הטבע, כאן אנחנו מדברים על מעלת האדם האמיתית. נשאלת השאלה, האם הנבואה זה בונוס או שזה נורמלי? רגילים לומר, אצל בני אדם הפשוטים, שהאדם זה יצור חכם. לפעמים יש אנשים שזוכים לבונוס, הם נביאים. אבל זה לא צריך את זה. העיקר להיות חכם וצדיק. אבל רואים בתורה שממש זה לא כך. שהקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם, דיבר איתו. אם כן, הנבואה היא בטבע האדם. זאת המדרגה המקורית, והיעדר הנבואה, זהו המצב המקולקל. מאחר, וכבר עברו עלינו 2400 שנה בלי נבואה, זה אומר שהעולם שלנו מקולקל מאוד. זאת שערוריה. שאין נבואה. מדוע? משום שזה לא פייר, לכאורה, לקחת מישהו, לזרוק אותו לתוך העולם, להגיד לו, תסתדר לבד, לא מדבר איתך. רגע, מה עושים פה? תגיד לי, משהו. מוכרח להיות שיודיע לו, מי שזרק אותו לפה, מה הוא רוצה ממנו. תגיד לו, בסדר, הוא עשה את זה פעם. נתן תורה, ויש לנו כבר מספיק ידיעות, מסתדרים לבד. לא בטוח, לא בטוח שמסתדרים כל כך טוב. בכל מקרה, גם אם יש הוראות מדויקות, הכל כתוב, רק קצת דיאלוג, משהו, פנים אל פנים. מה זה, אתה סותם לי את החלונות? יפה, הרגשה נוראה לאדם, כי הרי האדם הוא אישיות, הוא לא רק ישות. כיוון שהוא אישיות, הוא רוצה לעמוד מול אישיות, מישהו שידבר עמו. אפשר לומר, היעדר הנבואה זה המצב הלא נורמלי. יותר מזה, הדיבור הוא היסוד של המבנה המוסרי של הנפש. אם אין דיבור, אין מוסר. ומערכת היחסים בין הבורא לנברא היא מערכת מוסרית. לכן חייבת להיות נבואה, כלומר דיבור. וכאן צריך קצת להסביר יותר מה זה נבואה. כלל ראשון כדי לדעת מה זה נבואה, ככה היה מסביר הרב אשכנזי, הכלל הראשון הוא לדעת שאין היום דבר כזה. כלומר, אם אתה לא שם לב שהיום אין נבואה, אתה לא יודע מה זה נבואה. כי אתה תתחיל לדמות את זה לכל מיני תופעות של השראה, של חוויה דתית, של רגש, של פילוסופיה. אבל זה לא זה. הנבואה איננה לא רגש, לא פילוסופיה, לא חוויה דתית, לא מיסטיקה. אז מה זה כן? זה דבר השם אל האדם. העובדה שהאלוה מדבר עם האדם. זה בכלל לא קשור למה שעל פי הלועזית מסבירים שזה מגיד העתידות. כי לפי זה השירות המטאורולוגי הוא נביא. נביא שקר הרבה פעמים, אבל נביא. ולכן צריך להבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לאדם מה יהיה בעתיד. בסדר, על זה הוא מדבר. לפעמים הוא רוצה לדבר איתו, להגיד לו, אהלן, מה שלומך? וירא אליו השם באלוני ממרא. מה אומר, מה אומרים חז"ל? מה הוא בא להגיד לו? בא לבקר את החולה. לא בא להגיד לו שום דבר. בא לבקר את החולה. כן. אני לא שומע. כן, זה סוג של דיבור. אבל דיבור לא חייב להיות במילים. למשל, לפעמים אני שותק, ואתה מבין מה אני רוצה. נכון? כלומר, לא תמיד הדיבור הוא במילים. אלא יש מסירה של כוונה ורצון מהאחד אל זולתו. יכול להיות מסר של ידידות, איך אומר הרמב״ם? יכולה להיות נבואה על מנת להרחיב דעתו של הנביא. מספיק, לא צריך יותר מזה. הרעיון שאנחנו התרגלנו אליו בתנ״ך, שיש נביאים משולחים, צריך לדעת שזה חידוש. לפי הרמב״ם, הראשון בהיסטוריה שהיה נביא שלוח, היה משה. לפני כן לא היה דבר כזה. אברהם, השם דיבר איתו. דיבר איתו, לא שלח אותו למישהו. לא שלח את אברהם להגיד למישהו משהו. בסדר? כלומר, לכן כשלראשונה משה בא אל פרעה ואומר לו, השם אמר לי להגיד לך לעשות, פרעה אומר, אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה. מי השם? אשר אשמע בקולו. כלומר, זו שאלה רצינית מאוד. אתה רוצה שאני אשמע לכל, אבל אני לא יודע מי הוא. אם הוא היה מדבר איתי ישירות, בסדר, אבל הוא לא דיבר איתי ישירות, דיבר דרכך. מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם. וגם את ישראל הוא השליח. התגובה של פרעה היא רציונלית לחלוטין. אתם רואים את פרעה כאיזה רשע, כזה... הוא באמת היה רשע, אבל כאיזה מתעקש כזה. כן? זה לא מתעקש, הוא רוצה ברור. אז זה השאלה, מה זה התוכן הזה של הנבואה? אחת העדויות, מה? שלושה דברים. לא אמרתי שלושה. אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. גם לא סביר. עכשיו, יש אחד הדברים שמעידים על קיומה של הנבואה כעובדה היסטורית, זה העובדה שהיא פסקה. משהו שמפסיק, סימן שהוא היה. כן? כמו שההוכחה שהנסיך הקטן היה קיים, זה שהוא רצה כבשה. מי שרוצה כבשה הוא קיים. אבל אם נעמיק בזה, זה באמת נכון. הפסקת הנבואה גררה בעקבותיה משבר רוחני אדיר באנושות כולה. התחושה שהאדם עומד בעולם מרוקן מאלוהות התפשטה על כל התרבות כולה. על יוון במיוחד, ועל פרס, והודו, וסין, ועם ישראל. מרכזי התרבות העיקריים. באמריקה אי אפשר לדעת, כי אני לא יודע מה היה שם אז. יכול להיות. אני גם לא יודע, במצרים לא נראה שקרה משהו. כן, ייתכן שכן היו גשרים, זה קשה לדעת, שהיו גשרים תרבותיים בין המדינות האלה שדיברתי עליהן. אבל בכל זאת, זה טראומטי מאוד. כן, רואים שהיוונים פתאום מרגישים שהם בעולם חדש, שהם צריכים למלא אותו בתוכן. פתאום מתחילות דתות בעולם. הדת של זרטוסטרה בפרס, של בודהה בהודו, של לאוצה וקונפוציוס, אפשר לקרוא לזה דתות, בסין. פתאום העולם מתחיל לעשות ריסט. מתחילים מחדש. אם צריך להתחיל מחדש, סימן שקרה משהו. באותו זמן מתחיל בעם ישראל גם כן המפעל של אנשי כנסת הגדולה. כן. לא. לפני כן כל העולם היה במגע עם האלוהות. וקלט את האור האלוהי, או בצורה מזוכחת בישראל, או בצורה מפוצלת באלילות. בוודאי, מה זה לעבוד עבודה זרה? זה לעבוד את השם. עבודה זרה זה עבודת השם, בצורה זרה, אבל זה עבודת השם. איך אומר הנביא? בכל מקום, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומלכת תאורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. כן, מדהים. גדול שמי בגויים, אבל זה עולם אלילי כולו, ממזרח שמש ועד מבואו. כן, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, הם עובדים לי, הם לא יודעים שהם עובדים לי, אבל הם עובדים לי. זאת אומרת, הנוכחות האלוהית הורגשה היטב, והיא ילדה את הסיפורים שלה, את המיתולוגיה. בסדר? המיתולוגיה הייתה צורה מסוימת של ודאות פנימית, לא היה אלטרנטיבה, מלבד נביאי ישראל שנחשבו למשוגעים מוחלטים, שאומרים שאין לעבוד לאלים, מה קרה להם? כן, כל העולם כולו יודע שיש אלים. מדוע הוא יודע? כי זאת הייתה המציאות. הוא חש את זה. לכן יש גם דמיון סגנוני. כן, בין הנביאים לבין עובדי העבודה זרה, זה ברור. מה? למשל, באקדמיה מאוד אוהבים את זה. כן, עלילות גלגמש בסיפור המבול. יש איזה מזמור כפתת בתהילים, יש מזמור כנעני דומה לבעל. כן, וכו'. אז עושים צימס מזה באוניברסיטה. כן, אבל זה הגיוני מאוד. מדברים בשפה של התקופה. כן, ובחוויות שהם חוו. ולכן לכן באמת בתקופה של הנבואה לא היה בעולם אתאיסט אחד. כי האתאיסט היה מטורף. איך אתה אומר שאין אלוהי? אנחנו חשים אותו, נפגשים איתו. כן? זאת אומרת, וההפסקה של הנבואה גררה בעקבותיה איזשהו משבר זהות עמוק מאוד, בערך בסביבות שנת 500 לפני הספירה. המעבר הזה מעיד על קיומה של הנבואה בימי קדם. מובן? טוב. אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים לגשת לדבריו של רמח"ל בעניין רוח הקודש והנבואה. אגב, הביטוי רוח הקודש שינה משמעות. בתלמוד, המילה רוח הקודש פירושה נבואה. למה שאנחנו היום קוראים רוח הקודש, בתלמוד קראו לזה בת קול. אחר כך השתנה המינוח, היום אנחנו מכנים רוח הקודש תופעות שהן לא הנבואה, שהן בדרך אליה, שייכות אליה, אבל הן לא נבואה. בסדר? צריך לדעת את ההפרש הזה. הנה, חקק הבורא יתברך שמו, בטבעו של האדם שיהיה מתלמד, מבין ומשכיל. בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה עד שישיגהו ויעמוד עליו, וזהו דרך ההשכלה הטבעית. כלומר, אתה מתחיל ממה שאתה רואה, מתוך מה שאתה רואה אתה עושה אקסטרפולציה, דיינו הקשה, ואתה מגיע לדברים שמעבר להשגה. איך קוראים לזה בתורה, לכישרון הזה? נחש, נכון? נחש מלשון לנחש. מה זה לנחש? לגלות את הנעלם. לכן אומר הכתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה זה ערום? חכם. החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים זה האדם. האדם. לכן כשהתורה מדברת על הנחש, היא מדברת על האדם. וזה המדרגה הראשונה, כן? כלומר, המדרגה הזאת של השגת הנעלם, זה בעצם מה שהאדם מסוגל להשיג מכוח שכלו הטבעי. וזה הרבה מאוד. אפשר עם זה לשלוח טיל לירח. הכוונה שכשהתורה מדברת על הנחש, היא מדברת על האדם. למה שתי דמויות שונות? זאת הדמות? מה?
יש את האדם, יש את הנחש, הנחש מדבר עם האישה.
לא, כל זה דיאלוג פנימי בתוך האדם. למשל, יש סיטואציות שבהם האדם אומר, השכל שלי אומר לי כך, אבל הרגש שלי אומר כך. יש דבר כזה? זה דיאלוג פנימי בתוך האדם. זהו, זה גם מה שקרה שם. בתוך האדם, הרי עוד לא היה לו גוף. אז הדמויות מדברות זו עם זו. מה זה העונה שנענש הנחש? שהוא עכשיו לא במדרגה של האיש. יש בתוך האדם הקדום. זה השכל הטבעי. לא, זה הנחש. השכל הטבעי. יש באדם ארבע חלקים. איש, אישה, נחש, עור. זה ארבעת החלקים. בסדר? והם מהווים דיאלוג מאוד מעניין בספר בראשית. אם היינו לומדים עכשיו את פרשת בראשית, היינו נכנסים לפרטים. בסדר? אמנם עוד גזר שימצא לו השכלה מעולה מזו. מאוד. והיא השכלה הנשפעת. כלומר, יש מה שאני עושה מכוח עצמי, יש מה שאני מקבל מלמעלה. ההשכלה הנשפעת. והיינו שיושפע לו. שפע ממנו יתברך שמו על ידי איזה אמצעים שהכין לזה, ובהגיע השפע ההוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור בבלתי ספק ובבלתי טעות. וידע הדבר בשלמות, סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו, ועניין זה נקרא רוח הקודש. אם כן, המאפיין של רוח הקודש זה הוודאות. לכאורה הוודאות יש גם בלי רוח הקודש. 2 ועוד 3 שווה 5, לא? כן, 5, תודה. 5, ויש לאדם ודאות בדבר הזה. אבל מדובר, מה שכאן הרמח"ל מדבר, זה ודאות בעניינים שעל פי השכל אי אפשר להכריע בהם. זה נקרא רוח הקודש. אבל זה שאלות שהשכל הטבעי שואל אותן, הכרעתם לא על פי הטבע. תקרא לזה איך שאתה רוצה. והנה, בדרך זה ישיג עניינם מה שבגדר ההשכלה הטבעית, אך ביותר ברור וכמו שזכרנו. וישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם, ומכלל זה העתידות והנסתרות. כן? אז מי שאומר שהוא יודע את העתיד הוא עוד לא נביא. או שיודע את הנסתרות, הוא עוד לא נביא. אבל יכול להיות שיש לו רוח הקודש. מצאנו דברים דומים בתגליות מדעיות. אפילו אצל גויים. כן? שלפעמים יש, היו התלבטויות וכולי, עד שפתאום הייתה כמין התגלות. למשל, הכימאי שגילה את הקשר הקובלנטי, בעצם חלם את זה. הוא חלם את הפתרון. כן? אז ייתכן גם דברים כאלה, אפילו אצל אומות העולם, תופעות כאלה. זה כתוב בתנא דבליהו. מעידני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, בין עבד, בין שפחה, בין בן חורין, שורה עליו רוח הקודש. לפי מעשה שהוא עושה. כלומר, יש מדרגות כאלה של השגת הנעלם. יש הרבה גויים שהתעניינו בדברים האלה, למשל גורג'יאף. אוספנסקי וכדומה, הם עסקו, יעקובי, הם עסקו במסתורין, בצד העוצמתי של אדם, היכולת של אדם להיות מעל הטבע, להשיג ידיעות אבסולוטיות. הבעיה היא שהרבה פעמים זה מחובר לסוג של אכזריות, משום שהמרכיב המוסרי חסר שם. הוא צריך לבוא מישראל. ברגע שזה לא כך, אז זה דורש מן האדם איזשהו מאמץ, איזושהי השתנות, שעדנה מערבת יחד עמה את העילוי המוסרי של האדם. חכמנו אמרו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. ונתנו פרשנות מוסרית לאמירות האלה. חכם, הלומד מכל אדם. גיבור, הכובש את יצרו. עשיר, השמח בחלקו. ואלה הם, כן, מידות מוסריות. אצל האומות יותר קל להגיע לרוח הקודש מאשר בישראל. כי אצל האומות די להכיר את הטכניקה של המגע עם העולם הרוחני. אתה פשוט לומד איך עושים את זה, אתה מגיע. אצלנו יש עיכוב, לא בגלל שאנחנו חלשים יותר, אלא בגלל שהמעלה הנדרשת מאיתנו היא גבוהה יותר. המעלה המוסרית. מי? כן, הם הגיעו למין חוויות, גם תרזה דיאבילה, יש כל מיני דברים, אולי פרנצ'סקו דה אסיזה, כל מיני אנשים כאלה שהגיעו לאיזה מין עליות נשמה. אפשר גם להוסיף לזה את לאוצה אם תרצה. כן? ולך תדע מי עוד. יש כל מיני דברים כאלה, במיוחד במזרח, תופעות כאלה. כן, כן, בהחלט, בהחלט. מופלאות גם של אפשר לעמוד בלי אוכל ובלי שתייה וכו', כן. כן, כן, ברור. עכשיו, זה גם הרבה פעמים צריך איזה ניתוח פסיכיאטרי לדברים האלה, זה הרבה פעמים, כן? אבל אני לא בא לשלול את האפשרות שיש גם משהו. כן? התלמוד אומר, כן, על בלעם, איך הוא היה, איך הוא היה מחשף, כן? קוסם בעמתו היה וכל מיני דברים כאלה. ואולם, מדרגות על מדרגות נמצאו בדבר, בין בעניין כוח השפע הנשפע, בין מזמן הישפעו. שימו לב שהסגנון כאן שונה פה באופן כותבי מהרמב״ם. לפי הרמב״ם, הנבואה היא סוג של השגה שכלית. ולא כל כך ברור בדברי הרמב״ם מה בין זה לבין הפילוסופיה. אנחנו היינו רוצים לברר האם באמת אצל הרמב״ם יש הבדל, אבל זה לא לגמרי ברור. פה זה ברור לחלוטין. מדובר בשפע הנשפע. ואולם מדרגות המדרגות נמצאו בדבר, בין בעניין כוח השפע הנשפע, בין בזמן נשפעו, בין בדרך הגיעו אל האדם, ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו על ידי זה. אמנם בכולן תהיה ההשפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור. הבעיה היא שגם המשוגעים חושבים את זה. כן. ולכן יש איזה קושי, צריך לדעת להבחין. מתי זו תופעה שצריכה אשפוז או כדורים? מתי זה אמיתי? בסדר? לא, זה בדיוק העניין. המשוגע משוכנע. מה זה? ודאי שזה ודאי, זה ודאי, אבל אומר, גם לנורמלי, גם למשוגע. אז זאת הבעיה. כלומר, זה ודאי לא. אבל אתה צריך מבחוץ לדון בזה. איזה מצב הוא אותו אדם. כן? קראתי פעם מאמר של פסיכיאטר קליני, שמספר על זה שהתאשפז אצלו אדם שאמר שהוא המשיח. וטוב, זה אחר כך, טוב, הוא טיפל בו, נתן לו תרופות, וזה, הבן אדם עכשיו בסדר. הוא אומר, אבל אולי זה היה הוא באמת. חבל. טוב. אכן עוד יקרה שיושפע בלב האדם שפע, שיעמידהו על תוכן עניין מעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע. אלא כמו שנופלת מחשבה בלבבו, ועיקרי זה, לפעמים על דרך הרחבה רוח הקודש, בדרך אמינו זכרונה לברכה, או השפעה נסתרת. כלומר, איך אומרים, ניבא ולא ידע מה ניבא, או נצנצה בו רוח הקודש. אבל הוא לא שם לב. אבל רוח הקודש באמת הוא שיהיה ניכר ונרגש בבירור לבעליו, וכמו שזכרנו. שלום.